שלום חברים, והשבוע יש לנו את מיי ברוקס. שלום מיי ברוקס.
שלום שלום, מה העניינים?
הכל נפלא ומצוין, יש לנו המון נושאים היום. יש חולשה ממש ממש קריטית במכונות של פורטינט, עוד אחת. מאגר חדש, אל תתקשרו אליי, של הרשות להגנת הצרכן. מדינות טקסס ואינדיאנה אוסרות על שימוש בטיק טוק. למה ואיך? מה קרה שם? אנחנו נדבר על פאסקיז או פאסוורדלס, הדבר האחרון שחרום התחיל לתת לו בעצם תמיכה. נדבר על חוק בריטי שעלול לחסום את וואטסאפ במדינה, אולי הולך להיות ברוסיה, לא יודע. הכיור עצמו חוזר, הסוודר של מייקרוסופט שמשגע את הרשת. סיסקו חושפת באג בטלפון IP בדרגת חומרה מאוד מאוד גבוהה, זה לא טוב. אקרים פרצו לאתר של עיריית אשדוד והפכו אותו למתחזה של פלטפורמת ביט. אפל מציגה שירותי הצפנה משודרגים, ויונדאי משיקה בישראל את מסעית המימן הראשונה. אז אנחנו נתחיל בהתחלה.
האמת שלא נתחיל בהתחלה, נראה לי. אני רוצה להתחיל
אותו
באמצע. כי אני רוצה להתחיל במה שקרה לנו בכמה זמן אנחנו נמצאים לעלות לשידוש, בערך שעה האחרונה, ולקשר את זה דווקא לחוק הבריטי של וואטסאפ. בא לך?
יאללה, בוא נדבר על החוק הבריטי של וואטסאפ.
יאללה.
אני רק, אוקיי, את רוצה שאני אגיד או שאת רוצה לתת את ההקדמה שלך?
יאללה, תתחיל. לא, תתחיל.
אוקיי, אז נתחיל דווקא עם החוק הבריטי של... אין בעיה, אנחנו נתחיל עם החוק הבריטי של וואטסאפ, רגע. בבריטניה יש חשש כבד שיחסמו את וואטסאפ, כיוון שהיא מסרבת לאפשר למשטרה ול-MI5, סוכנות הביון הבריטית,
גישה...
MI5, המפורסמת, זה WW7.
לא,
גישה לתכני אפליקציה. כן. ראש וואטסאפ בחברת מטה אמר לטלגרף הבריטי שהוא מעדיף לראות את האפליקציה חסומה עבור משתמשי הסמארטפונים הבריטים מאשר להחליש את ההבטחה. הצעת החוק הבטיחות המקוונת, וואי זה נשמע טוב, שמקודמת כעת בפרלמנט בבריטניה כוללת סמכויות שנועדו לאפשר לזרועות אכיפת החוק גישה להודעות מוצפנות בשירותים כמו וואטסאפ. אז האם זה לגיטימי למדינה מערבית לדרוש כזאת דרישה? מי, מה את אומרת?
אז יש כאן בעיה, ובעיה לא פשוטה, ותכף נסביר גם איך זה קשור ולמה רציתי להתחיל עם זה. כי מצד אחד, אני אומרת כאזרחית העולם, וואלה, אני חיה עם זה בסדר גמור, ש-MI5 כשאני באנגליה, והשב"כ כשאני בישראל, ואני לא בטוחה איך קוראים למקבילה שלי באמירויות, אבל בסדר, למקבילה שלהם באמירויות. יאזינו לשיחות שלי ברמה כזו או אחרת, כל עוד הם עושים בזה שימוש באמת למטרות ביטחון, וואלה, אני הראשונה שיגיד שהצפנה למיניהם, וזה לא משנה בכלל אם נדבר רגע על וואטסאפ, על טלגרם, על VPN, ותכף נקשר את זה, יש גם בעיה, כאילו בעצם אנחנו לא מאפשרים לכוחות הביטחון להגן עלינו. ונכון שההצפנה הזאת נועדה במקור להגן מפני פושעים, אבל בואו לא נטעה. צריך כאן לעשות איזושהי הפרדה בין דרישה לגיטימית, אני לא אומרת שלא צריך להיות כאן עם צו בית משפט וכל שוטר שבא לו יבוא ויאזין למי שהוא רוצה, אבל בין זה לבין לא נאפשר בשום סיטואציה, אני לא בטוחה שזו באמת טובת הציבור, ואני לא בטוחה שזה באמת מה שנקרא כוונת המשורר, כשאמרנו בואו תשמרו על הפרטיות שלנו, לחברות כמו מטה וכמובן לא רק.
אז את בעצם באה ואומרת שאם יש לנו תקשורת מאובטחת כמו בוואטסאפ למשל, שיש לנו end-to-end encryption, אנחנו בעצם רוצים לאפשר לגורם שלישי, יכול להיות מדינתי, אגב, שבעצם יבוא ויגיד, אני רוצה לראות מה הם מדברים בשיחה. זה לגיטימי מבחינתך. עכשיו, את אומרת שזה בסדר שזה באנגליה, שזה בסדר שזה בישראל, ואפילו שזה בסדר שזה באמירויות. מה קורה שאת נוסעת למדינות יותר בעייתיות, אם את נוסעת לרוסיה למשל, או אם את נוסעת עכשיו לחופשה, רק חופשה עכשיו בסין, עשית סיבוב שם על החומה, וחזרת הביתה, אז בזמן שהיית שם, הייתה להם גישה לוואטסאפ שלך, זה לגיטימי? זה בסדר?
אז אני חושבת שצריך להיות כאן איזושהי מידתיות. זה לא יכול לחול 24/7, מה שנקרא, על כולם. זו דעתי האישית. כן, צריכה להיות יכולת במקרים מסוימים, ולכן אמרתי גם צו בית משפט. אם יש עכשיו איזשהו חשד לבית המשפט במדינה מסוימת, חשד שאני גורם בעייתי, חושבים שאני, בין אם זה טרור, בין אם זה human trafficking, בין אם זה כל סוג אחר של פעילות לא חוקית. אז כן, אני הייתי רוצה להגיע למצב שבית המשפט יאשר לרשויות החוק להגיע למידע הזה, כמו חוק האזנות סתר, שגם הוא קיים.
עכשיו, רגע, שנייה, אני חייב לעצור אותך, כי בסופו של דבר את באה ואת אומרת, אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו נקודה בזמן, שחברת מטה, הבעלים של וואטסאפ, באים ואומרים שהם משתמשים בפרוטוקול של סיגנל, לעשות את התקשורת, encryption, end-to-end, בין שני מכשירים. זאת אומרת, שאני שולח לך הודעה, או מתקשר אלייך, או עושה כל דבר איתך, היכולת לפענח את המידע נמצאת או במכשיר שלי או במכשיר שלך, וכל גורם אחר אין לו גישה לזה. זאת אומרת, לא למטה ולא לשום דבר אחר. את בעצם באה ואומרת, בואו נשבור את ההצפנה הזאת, נשמור עוד סרטיפיקציה, נשמור עוד יכולת ההזנה כזאת, ואנחנו יודעים מה קורה עם הדברים האלה, ובעצם נשמור אותה רק אם יהיה אישור בית משפט, ואם הבית משפט הוא פוליטי במדינה שאני חי בה, ואם זה לא חוקי, ואם מיליון ואחד דברים. הרי ברגע שיש יכולת, מישהו גם יפרוץ ליכולת הזאת. אנחנו בעצם הולכים all in, כי אנחנו לא רוצים למנוע פריצה כזאת.
אז אני מסכימה איתך בזה, וכאן יש לנו באמת את הדילמה בין לשבור את ההצפנה, בעצם לשבור את הטכנולוגיה, לבין טובת הציבור. בוא נגיד רגע את האמת, ואני חיה היום באיחוד האמירויות. איחוד האמירויות, לטוב ולרע, ואני אומרת לטוב ולרע, זה לא לגמרי דמוקרטיה בתצורה שאנחנו מכירים אותה, זה אפילו בכלל לא דמוקרטיה, זה משל מלוכני. יש כאן את המגבלות. כן, אני יודעת שהרבה מאוד מהתקשורת שאני מבצעת במדינה, מן הסתם, בתחת מעקב כזה או אחר, זה גם הסיבה, וככה, ולכן רציתי להתחיל עם זה, ש-VPN לדוגמה, הוא לא חוקי כאן, אף אחד לא עוקף את זה, כשאני רוצה לקיים שיחות בוואטסאפ, אם אני רוצה לעשות את זה, אני אעשה את זה באמצעות VPN, אף אחד לא יעקוף את זה, אבל אם אני אנסה להוריד VPN פה בתוך איחוד האמירויות, אני אחסם, כי זה לא לגיטימי, כי זה לא חוקי, כי הם רוצים כן לנטר. אני אומרת, זה הצד האפל, הצד הלא אפל של הדבר הזה, זאת שזאת אחת המדינות הבטוחות ביותר בעולם בפער ניכר, אני יכולה להסתובב כאן איפה שאני רוצה, ללא כל חשש, אני יכולה לתת לבת ה-13 שלי להסתובב כאן ללא כל חשש, אני יכולה להשאיר ארנק עם מזומן באמצע הקניון, ללכת לשעתיים, לחזור והוא יהיה שם, אף אחד לא ייגע בו, אני יכולה להשאיר ככה לפטופ, אני יכולה להשאיר ככה פלאפון. אז לטוב ולרע, יש גם דברים טובים בניתור הזה, ואני חושבת שעבורנו, עבור המשתמש, נקרא לזה הלגיטימי, שאין לו מה להסתיר, ואני תמיד אומרת את זה, אין לי מה להסתיר, מי שרוצה להאזין לי, אני חושבת שיהיה לו נורא נורא משעמם, אבל מוזמן להאזין לי. אז באמת שכאילו, אני אומרת, אין לי מה להסתיר. אם זה מה שימנע את אירוע הטרור הבא, אם זה מה שימנע את המלחמה הבאה, אם זה מה שימנע את הפריצה לבית הבא, וואלה, זה מחיר שאני אישית מוכנה לשלם עבור הביטחון האישי שלי.
רגע,
שוב, בהנחה כמובן שזה מנותר כמו שצריך, ולא מאזינים לכל אדם סתם.
אז בוא נשים את הדברים על השולחן. אין יכולת אמיתית ברגע ששוברים את ה-end-to-end encryption, ואנחנו בעצם שמים פה עוד גורם שנמצא בשיחה, בעצם לוודא, אנחנו כמו שאמרת, את אשת העולם הגדול, ובעולם הגדול יש לנו יותר מ-200 מדינות. לכל מדינה יש חוקים אחרים. אנחנו נותנים לכולם עכשיו יכולת להגיע לוואטסאפ, זאת אומרת שכל מדינה, זאת אומרת, בוא נסתכל על זה אחרת. אז ואת האמירויות, אם קטר עכשיו יחליטו להזין למי, הם ישלחו הודעה לוואטסאפ ויגידו לה, לפי צו בית משפט, אנחנו רוצים עכשיו את הטלפון של מי. האם זה לגיטימי?
לא, אז זה כבר
לא?
נושא של...
למה לא?
נושא של, אני אגיד למה לא, כי יש כנושא של חקיקה מקומית. גם מדינת ישראל, אם היא רוצה עכשיו להזין לאזרח זר שלא נמצא בתחומה, תהיה לה בעיה מאוד קשה. גם אם טכנולוגית הם יכולים לעשות את זה.
אבל וואטסאפ לא יודעים מה האזרחות שלי, הם לא מכירים באזרחות שלי, הם מכירים בזה שיש לי רק מספר טלפון, זה הכל.
ולכן יש כאן בעיה מאוד מאוד קשה, זה בעיה שלא תחקק, ואנחנו נותנים בעצם, מצד אחד אתה שואל האם זה לגיטימי למדינה מערבית לדרוש כזו דרישה, מצד שני האם זה לגיטימי לחברה מסחרית אמריקאית לקבל החלטות על ביטחון המדינה הפנימי של מדינות כאלה ואחרות.
טוב שאמרת את זה, תודה רבה, ואני אכניס פה עוד נושא שאנחנו צריכים להכניס אחר כך, ונכניס אותו גם עכשיו, מה שאפל עשו, אפל באו ואמרו, נמאס לנו שאנחנו מקבלים צווי בית משפט בשביל להגיע לקלאוד של משתמשי אפל ולמידע של משתמשי אפל ולכל כל הפרטים הכי לגיטימיים של משתמשי אפל, רק בגלל שאנחנו מחזיקים במידע הזה, כי אנחנו חויבים אליו. אז מי במהלך החודש הקרוב ובתחילת 2023, ממש אוטוטו, אפל תתחיל בשחרור עדכון חדש לכל לכל המשתמשים שיקרא Advanced Data Protection. משתמשים אשר יחליטו להפעיל את השירות יזכו להצפנה מלאה מקצה לקצה של הנתונים הרגישים נמצאים ב-iCloud, כולל תמונות, תזכורות, רשימות, מועדפים בדפדפן ועוד. מה שזה יעשה, זה יגרום למידע להיות מוצפן במכשיר ולעלות ל-iCloud מוצפן, שזה אומר של אפל לא תהיה גישה למידע הזה. לא ממשלת ארצות הברית, לא ממשלת ישראל, לא בריטניה, לא אמירויות, לא ישראל, לא סין ולא יפן יכולים לבוא עכשיו לאפל ולהגיד להם, אני רוצה עכשיו את הגישה לקלאוד של מי בגלל שיש צו בית משפט. זה לא לגיטימי. זה פשוט לא לגיטימי. ואפל באו ואמרו, לא רוצים את האחריות הזאת. אנחנו, המשתמשים שלנו יותר חשובים לנו מאשר המדינה. מהבחינה הזאת, מעדיפים אותם. וזה לגיטימי לגמרי. היא חברה מסחרית שרוצה לתת added value משמעותי למי שמשלם לכסף.
והשאלה זה מי ישתמש בזה. והיה לנו טיפון הדיון, ואני רוצה לחזור לכמה מילים שהתחלנו לפני שהתחלנו את ההקלטה, על הלגיטימיות של שימוש בטכנולוגיות הצפנה בכלל, VPN בפרט. ואתה אמרת, מה, אם אני נכנס עכשיו לצורך העניין, משתמש ב-VPN, נכנס למדינה אחרת, ומקבל שם ספשייל אופר וכו'. האם זה לגיטימי או לא? בעיקרון, כן, זה לגיטימי. כאילו, מה זה לגיטימי? כולנו עושים את זה. אבל בוא נגיד רגע את האמת. אם אני עכשיו נכנסת ב-VPN לצורך העניין לישראל, ומקבל את הצעה מיוחדת שמיועדת לתושבי ישראל ולמדינת ישראל, ואני מקבלת אותה, ואני לא תושבת ישראל, אז אני נהנית כאן מהטבה שאני לא אמורה ליהנות ממנה. יש כאן מחיר, ובואו לא נטעה. המחיר כאן, כאילו, לגיטימי, לא לגיטימי. לגיטימי, חצי, בואו, לפעמים זה במרכאות דופק אותנו כשאנחנו באים להזמין טיסה, ואנחנו יודעים שאם נזמין טיסה מישראל על תאריכים של חופשות בישראל, מי שלא יודע אגב לדעת, אם רוצים להזמין טיסה שיוצאת מישראל בזמן החגים ותזמינו את זה על IP ישראלי, תשלמו הרבה יותר מאשר אם תצאו מ-IP אחר ותזמינו במקרה את אותה טיסה.
אם את שואלת אותי, בנושא בדיוק מה שאמרת, אני חושב שזה בדיוק הקאונטר מז'ור שיש לצרכנים אל מול אותם חברות שמטרגטות מדינות או מקומות ספציפיים במחירים יותר גבוהים, יותר נמוכים. זה היכולת שלנו, בדיוק כמו שהיכולת של אותה חברה לבוא ולהגיד לישראל המחירים יותר גבוהים, ואם תזמינו דרך IP של אמירויות או IP של בולגריה לצורך העניין, זה יעלה לכם חצי. אז אם אני לקוח ואני רוצה עכשיו לשלם כסף, האם יש לי יכולת עכשיו להזמין דרך IP אחר באותה חברה, באותו שירות, באותו מטוס, הכל אותו דבר, אבל יותר בזול? כן, להשתמש בפתרון הזה. זה נכון, לגיטימי לגמרי. אבל
אז כן ולא, כי שוב, אני איתך. אני לא אומרת שאני לא משתמשת בזה. מה שנקרא, on the ground, it may incriminate me, אבל כן, אני משתמשת ב-VPN. אני לפעמים, אגב, נאלצת להשתמש ב-VPN, כי היום לדוגמה הייתי צריכה לעשות איזושהי פעולה מול אחת מחברות הביטוח הישראליות. והדרך היחידה של לעשות אותה הייתה להיכנס מ-IP ישראלי, אז לא היה לי ברירה. וזה אגב המון המון שירותים חסומים, לא מייחוד האמירויות, חסומים מחוץ לישראל. אם אתה רוצה ממש לצחוק, העמוד בביטוח לאומי שדרכו מצהירים על ניתוק תושבות ממדינת ישראל, חסום מחוץ למדינת ישראל.
זה קלאסי.
מה זה קלאסי? זה ממש קלאסי, כאילו,
קלאסיקה ישראלית.
אני צריכה להסביר לכל החבר'ה איך עושים את זה, ואיך בכל זאת אפשר להיכנס, זה היה נורא נחמד, אבל באמת זה אירוע משמעותי. עכשיו, כאן אנחנו נותנים בעצם, מצד אחד אנחנו נותנים לחברה מסחרית את הכוח, להגן עלינו שמצד אחד, שוב, כאדם פרטי זה מבורך, מצד שני, בוא לא נטעה. מי משתמש בכלים האלה? כן, יש אותך ואותי שמשתמשים בזה ועוד רבים אחרים שמשתמשים בזה למטרות לגיטימיות לחלוטין. אבל יש כאן הרבה מאוד גורמים פחות לגיטימיים, וזה יכול להיות, שוב, זה יכול להיות סתם מחירה של גרס, וזה יכול להיות דברים הרבה הרבה יותר אפלים והרבה יותר בעייתיים. אנחנו יודעים על שימוש בפדופיליה מאוד מסיבי, גם באפליקציה של וואטסאפ שהיום מנטרת את זה בצורה מאוד מחמירה, גם בטלגרם, גם כמובן בגופים נוספים. וכשבאים גופי האכיפת החוק ואומרים, אנחנו יודעים שאיקס עושה את זה, וגופי אכיפת החוק לא יכולים להביא את ההוכחות הנדרשות, ולא יכולים להגן על הילדים שלנו מפני פדופילים שמסתובבים, כי הם לא יכולים להביא לבית המשפט הוכחה ניצחת, הבן אדם הזה עושה איקס, כי אנחנו נותנים לו את כל הכלים הטכנולוגיים להגן על עצמו ולהסתיר את עצמו, אז וואלה, אני מוכנה שיקראו כל הודעה שלי, יאזינו לכל מילה שאני אומרת ויתפסו את הפדופיל. וכן, אגב, אני יודעת שאם אני אבחר לנסוע לסין, כן, יכול להיות שאני אמצא את עצמי בבעיה. אז גם על זה אנשים צריכים לקחת בחשבון לאן הם נוסעים ומה הם עושים ואיך הם עושים. ואני יכולה להגיד לך שהיום בדיוק היה לי שיחה מאוד מעניינת עם חבר טוב, חבר מהקהילה הגאה, והוא אמר לי, אני לא יודע, כאילו, ברור שאני לא אבוא לאיחוד האמירויות, ובזמן שאני באיחוד האמירויות אנסה להוריד גריינדר, אבל האם זה מסכן אותי שאני הורדתי בעבר גריינדר? אז אני יכולה להגיד על איחוד האמירויות, ככל שאני יודעת, התשובה היא לחלוטין לא, ולאף אחד לא אכפת, כל עוד לא תעשו public display of affection. אגב, גם בין בני זוג הטרוסקסואלים נשואים, לא מקובל כאן public display of affection, לא מתנשקים ברחוב, לא מתחבקים ברחוב, לא משנה מה המין שלכם. אבל מה שאתה עושה בצנעת ביתך, או בצנעת חדר המלון שלך, באיחוד האמירויות, לא מעניין. במקומות אחרים במפרץ פחות.
לפני שאנחנו נכנסים למה זה אומר לגור במדינה דתית, אנחנו נראה לי שאנחנו יכולים לסכם את האירוע הזה בתור יש פה על מה לדבר. זה נושא חשוב, זה נושא משמעותי. אני חייב להגיד שהיה לנו אייטם לפני שבוע או שבועיים על אפל, שהם בדיוק הורידו את התוכניות שלהם של סיסם, שזה בעצם השירות שלהם שסורק תמונות של פדופילים מכל האייפונים, והם הולכים לעשות את זה עכשיו בשיטה טיפה שונה. לא ניכנס לזה עכשיו. אייטם ירד, אייטם ירד. אני חושב שאנחנו נעבור לנושא הבא. אני חושב שהנושא הבא הוא לא פחות קריטי. אז חוקרים של סייבר דפנס יצאו במסמך שמתאר חולשה מאוד קריטית של מוצרי פורטינט, חולשה CVE-2022-42475, קיבלה ציון של 9.3 במדד ה-CSV גרסה 3. התקיפה עושה שימוש ב-Heap-Based Buffer Overflow כדי לקבל יכולת הרצת קוד מרחוק ללא אותנטיקיישן, ללא זיהוי, המאפשרת התוקף לקבל גישה מלאה למכונה. חברת פורטינט מסרה שמצא שימוש אקטיבי של החולשה, מה שנקרא In the Wild, מה שהופך אותה לממש מסוכנת, כי כבר יש proof of concept. יש לציין שפורטי עברה כמה מאמורות השנה, וגם שנה שעברה היא מציעה של כמה חולשות מאוד מאוד חמורות. מדינת ישראל, כאמור, מלאה במכונות כאלה שנמכרו כמו לחמניות חמות כמעט לכל ארגון מקטן ועד גדול. ואני מאמין שרבים מהארגונים האלה לא באמת יעדכנו את כל המכונות שלהם בזמן. אז אם יש לכם מכונות של פורטי, פורטי, מי, תמשיכי.
תעדכנו אותם עכשיו, ותפסיקו להאשים. אגב, זה משהו שאני חייבת להגיד לאנשים. אנשים באים ואומרים לי, לא, לפורטינט יש זירו דה, יש חולשות, זה מוצר לא טוב. אחים שלי, יש לכם מוצרי פורטינט שלא עודכנו 3 שנים. גם לצ'קפוינט היה חולשות, גם לסיסקו היה חולשות, תכף נגיע גם לחולשה בסיסקו. כאילו, אין מוצר שלא יהיה לו חולשות. לא תעדכנו אותם, אתם תיפרצו, רק עניין של זמן. אז אל תאשימו את היצרן, תאשימו את עצמכם.
כן. כן, לגמרי. זה מאוד מאוד קריטי, כי פורטי יש באמת בכל מקום, וזה טירוף הסיפור הזה. נושא חדש, יש לנו מאגר חדש, מאגר אל תתקשרו אליי של רשות להגנת הצרכן. התחיל לפעול, הרעיון הוא לייצר רשימה של מספרי טלפונים אנונימיים שלא רוצים לקבל שיחות טלמרקטינג, כך שלפני שמתקשרים אפשר לבדוק עם המספר ברשימה. המערכת תומכת במספרים סלולריים ונייחים, המאגר מחריג בנקים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים, ולא לדבר על פוליטיקה בכלל, כן? איך זה יעבוד? המערכת תומכת בטופס לבדיקת 10 מספרים, קובץ אקסל לבדיקת עד 100,000 מספרים, ובגישת ה-API לבדיקת עד, מי, את יושבת? עד מיליון מספרים בשאילתה אחת. אני חייב לציין שלכל ספק סלולרי יש בסך הכל 9 מיליון מספרים, כך שחברות יוכלו די מהר להוציא את המאגר הזה אם יעבדו ביחד.
אז כן, אז מה... אני מרגישה מה זה בטוחה, אני רק רוצה להגיד.
זה פשוט טירוף הסיפור הזה, אני, קשה לי בכלל להבין מי היה הגאון שחשב על דבר כזה, זה פשוט, אני לא מצליח לחשוב
לא,
על...
שהם מחזים בנקים, חברות ביטוח, מוסדות, פיננסים ופוליטיקה. מי מציק לי? בואו נסתכל רגע, מאז שעזבתי, מי מתקשר אליי? בנקים, כן. חברות ביטוח, מוסדות, פיננסים ופוליטיקה. אז כאילו, לא יודעת, לא כל כך אכפת לי מהשאר.
אני חושב שזה, תראי, זה פשוט מזעזע. אני חייב להגיד שמה שקרה בקנדה ממחיש לנו מה הולך להיות לנו פה עם המאגר הזה, וזה טירוף. אז מה בעצם קרה בקנדה? קנדה, כאמור, בנתה מאגר בדיוק כזה, מלא אנשים נרשמו אליו, והמידע ממנו דלף. ואז התחילו לשיחות להגיע. איך זה קרה? אתם בטח שואלים. הכל תכלס מתחיל ב-SS7, שזה System Signaling 7, שזה מה שנקרא ה-TCP של עולם הטלפונים. זה פרוטוקול הבסיס של מערכות טלפוניה שהוא פורסם ב-1988. אני חושב שיש לנו מאזינים שאפילו לא נולדו אז. והגרסה האחרונה שלו יצאה ב-1993. כן, אמרתי 1993, כמעט 29 שנים. כן, הוא עוד מעט חוגג 30. והוא לא עודכן מאז. הפרוטוקול מאפשר לכמה מיכולות שכולנו התרגלנו לחיות איתם, כמו שיחה מזוהה למשל, קולר ID. ופה תמונה הבעיה הכי גדולה של המאגר. לאחר שגורם בדק את שגורם בדק את המאגר ומצא מספר טלפון רשום, זה אומר שיש שם מישהו אמיתי שיכול לענות לשיחות טלפון. מה שנשאר זה רק להתחיל להתקשר אליו. אבל במספר טלפון שונה בכל פעם, דבר שמתאפשר בזכות הפרוטוקול SS7, כמו שאמרנו. עוד דבר מאוד בעייתי זה שיחות מחול. המאגר עובד לפי החוק הישראלי, אבל אם השיחות יוצאות מחברה בחול, כמו במדינה אפריקאית או מהמזרח, אין לרשות שום כלים להתמודד עם הדבר הזה. אם נרשמתם למאגר, בהצלחה שיהיה לכם. אם לא נרשמתם למאגר, גם בהצלחה שיהיה לכם.
אז אני אגיד לך, אני לא כזה ביתר מהמאגר, אחרי שלפני שנה וחצי בסך הכל, באפריל, לדעתי זה היה אפריל 20 או אפריל 21, מעל 4 מיליון מספרי טלפון של ישראלים דלפו מפייסבוק, מטא. אז כאילו, בואו, המספרים שלנו בחוץ. מה שכן, המון פעמים אנשים מקבלים כל מיני הודעות פישינג כאלה ואחרות, והודעות וואטסאפ של פישינג וזה, ואז הם מתחילים to engage. להטריל כאילו את התוקפים. ואני תמיד נורא נגד זה, ואנשים אומרים לי, מה זה מצחיק, נבזבז להם את הזמן, וזה, כן, אבל אתם, כל עוד הם סתם שלחו הודעה ואף אחד לא הגיב להם, הם לא יודעים אם המספר הזה פעיל או לא פעיל. ברגע שהגבת איכשהו, וכן, אני מודה, מדי פעם אני מתפתה ומטרילה אותם, זהו, כאילו, הם יודעים שהמספר שלי פעיל. אז תחשבו טוב אם בא לכם לגלות שהמספר שלכם פעיל.
כן, זה אירוע להגיב להם, כי בעצם ברגע שמגיבים נכנסים לרשימה אחרת חדשה שזה מה שנקרא confirm numbers, שהיא אולי יותר כסף. כן, טוב, הנושא הבא, בוא נדבר על טיק טוק. אז עוד מדינות בארצות הברית מתייגות את טיק טוק כאיום זדוני. שניהן פתחו בפעולה אגרסיבית נגד אפליקציית המדיה החברתית מיוצרת בסין, שזה טיק טוק. תכלס, טיק טוק זה רשת חברתית אמריקאית שרכשה אותה חברה סינית. אז טקסס ואינדיאנה אוסרות על השימוש באפליקציית ממכשירים ממשלתיים. כשהמושל הורה על האיסור בטענה שאפליקציות טיק טוק אוספת כמויות עצומות של נתונים מהמכשירים של המשתמשים שלה, כולל מתי, היכן ואיך הם מנהלים פעילות באינטרנט, ומעבירה את המידע שעלול להיות רגיש לממשלה הסינית. אפליקציה טיק טוק היא איום זדוני ומאיים שנכפה על צרכנים תמימים על ידי חברה סינית שיודעת היטב את הנזקים שהיא גורמת למשתמשים. אגב, בסין האפליקציה משמעותית פחות ממכרת, ועם תכנים הולמים אשר מקדמים לימודים, תחביבים וערכי משפחה. זה אירוע מאוד מאוד גדול, אני חייב להגיד. אם למשל, אני אתן טיפ למי שלא יודע או לא יודע, אם אתם גולשים בוואטסאפ, לא, בוואטסאפ יכול להיות לפעמים, אני חושב שהם הולכים לעשות זה עוד מעט, אבל פייסבוק בטוח, אינסטגרם בטוח, טיק דוק בטוח, טוויטר בטוח, לינקדאין בטוח, כל האפליקציות האלה יש להם דפדפן בילט אין, שלוחצים על לינק בוואטסאפ, מה שהוא עושה, הוא בעצם פותח את התוכן בוואטסאפ, עמוד על דפדפן של וואטסאפ, ואז וואטסאפ יכולים להאזין למה שאתם עושים שם בשביל לקבל עוד הבנה מה הלינק הזה נותן, מה הערך שלו, וככה גם לדעת ולתמחר את הדברים האלה למי שרכש את מי שרוצה למכור פרסומות. אחד הבעיות הכי גדולות הם זה שבמטה שמה הרבה חסמים לגבי מה היא יכולה לראות, זאת אומרת יכול לראות כמה זמן, איפה הייתם, על מה לחצתם, איפה אתם בעמוד. טיק טוק למשל, היא רואה הכל, הכל פתוח, זאת אומרת שאם פתחתם לינק דרך טיק טוק והגעתם למקום להכניס יוזר וסיסמה, לראות פרטים אישיים, טיק טוק מקבלים את המידע הזה, זה פשוט עזוי מבחינתי. איך, איך, מה את חושבת על זה, אם זה לא מדינה, אם זה חברה כמו טיק טוק, זה בסדר מבחינתך, מי?
אז מבחינתי כמובן שזה לא בסדר, כי יש כאן, שוב, זה ממשלה, יש כאן, אנחנו חוזרים לאותו דיון של קודם, כי מצד אחד תבוא הממשלה הסינית ותגיד, זה הכל למען הקידום של הביטחון הלאומי והאינטרסים הכלכליים של סין, וזה להגן על המדינה. מצד שני, אני לא בסין, אני לא אזרחית סינית, באיזה זכות אתם מסתכלים על המידע שלי? אז יש כאן נושא מאוד בעייתי, זה לא בדיוק אותו דבר כמו שדיברנו קודם על וואטסאפ או שימוש ב-VPN, שבעצם נועד במקרה, שוב, תלוי כמובן איך יעשו את זה. אני יכולה להגיד לכם שאני אישית, טיק טוק זו באמת המדיה החברתית היחידה שאני לא נמצאת בה בכלל. אני עכשיו בדיוק הסתכלתי השבוע על לקנות לעצמי מכשיר ייעודי, שלא יהיה קשור אליי בשום דרך שהיא, יהיה בו מספר טלפון חדש, לטובת מחקר, כי אני צריכה את הדבר הזה לטובת מחקר. אז אני, יש לי פרופיל אגב בטיק טוק שלא יכול לקשר אליי, אבל באמת זה משהו שהוא בעייתי, ואם וכשאני אגיע לסין לטיול כזה או אחר, אני אשקול מאוד איך אני עושה את זה ומה אני עושה. אז יש לי נושא בעייתי.
תשתמשי כבר בטלפון שרכשת לטיק טוק, הם כבר יכירו אותך. אולי בזה תעופה יהיו לשלומי, מה שלומך, איזה כיף שבאת לבקר סוף סוף.
אבל זה לא אותך את השם מי, זה בכלל בעיה. אבל זה כבר אופסיק, לא ניכנס לאופסיק. וכן, אתה יודע מה, עצם העובדה שאני כמשתמשת מודעת, חושבת על האם לשים או לא לשים טיק טוק, ואם נאפשר לילדים שלי כן או לא טיק טוק, ואתה רואה שטיק טוק עצמה יודעת לתת למשתמשים שאכפת להם, למשתמשים בסין עצמה, ערכים אחרים, תכנים אחרים, תחביבים, ערכי משפחה, הם יודעים לעשות את זה. אגב, זה כבר שאלה גם על פייסבוק ומטה וכל חברות הסושל מדיה. הרי הן יכולות לשלוט במה אנחנו רואים. הן בוחרות שלא לעשות את זה. הן בוחרות להראות כמה השיח, לדוגמה, בישראל עכשיו קיצוני ומדבר על אלימות וכו', כי זה פשוט מוכר יותר, זה מחזיק אותנו יותר זמן באפליקציה. בואו לא נטעה. אז האם זה לגיטימי? לא יודעת. עכשיו, האם זה יחזיק מים שיבואו מדינות בארצות הברית או בכלל במערב ויגידו, אסור? כן, הם יכולים לכפות את זה ממכשירים ממשלתיים, אבל בואו, מי משתמש במכשירים ממשלתיים? ההורים של מי שבאמת משתמש בטיק טוק. אז אני לא כזה מתלהבת מזה שיגידו, נו, 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 אל תשתמשו. גם בארץ גורמים במערכת הביטחון לא יכולים להשתמש באפליקציות מסוימות. זה סבבה. השאלה זה מה קורה עם הילדים שלהם והאחיינים שלהם ומה קורה כשהם בבית. אז אני לא בטוחה שזאת המלצה כל כך טובה. אם הממשל באמת רוצה להילחם באפליקציה כזאת, מכל סיבה שהיא, כאן זה סיבה פוליטית, אבל זה יכול להיות גם מסיבות של דימוי גוף, כל המסרים הפחות טובים וכולי, אני הייתי עושה, במקום אותן ממשלות, הייתי עושה קמפיין ציבורי, משקיעה המון כסף בקמפיין ציבורי, שבא ועושה הסברה אמיתית על הסכנות בשימוש במקרה הזה בטיק טוק, אבל זה יכול להיות בכלל בסושל מדיה. לא איזה קמפיין הפחדה כמו שעשו בזמנו נטפליקס עם אותה עם הדוקומנטרי שלהם, שבו מי שמתחרה על הקשב שלי עם מטה זה נטפליקס, אז לא היה חף מאינטרסים. אבל אם המדינות באמת רוצות להוריד את השימוש בטיק טוק, אני הייתי משתמשת בקמפיין הסברה במה הבעייתיות ובלהציע אלטרנטיבה. זה אגב, אני חושבת שחברה כמו מטה צריכה להיות, וואלה, לא מחוברת, אם היא לא מבינה שיש כאן הזדמנות עסקית מטורפת. להדגיש דווקא את טקסס ואינדיאנה כהתחלה, ואת כל שאר המקומות שפועלים נגד טיק טוק, להקשיק אפליקציה שלהם שתעשה את אותו דבר, כי בואו, זה לא איזה פטנט וואו, לבוא ולהיכנס לוואקום הזה, זה מה שאני הייתי עושה במקום צוקי, אבל... צוקי עוד לא מקבל
מסיפות אישיות, אז חבל. אז אני יכול להגיד שהבת שלי בת 12 אין לה טיק טוק, אני עשיתי איתה כמה וכמה שיחות על העניין הזה, עברנו כמה וכמה גלגולים, והיא כבר מבינה את זה, היא יודעת שלחברות שלה יש טיק טוק ולה אין טיק טוק, והיא מבינה גם למה, היא רואה את החברות שלהם כמלות מול המסך בטיק טוק, והיום כבר יש לנו שיח שהיא באה ועוזרת לחברות שלה לצאת מהמקומות האלה. זה גלגול מדהים שאני חושב שהגעתי אליו, אני לא לוקח, הקרדיט הוא לא שלי, הוא שלה לגמרי, וזה משהו שאפשר לעשות אותו. אני חושב...
גם הבן שלי אגב אותו דבר, שנה יותר מבוגרת, אותו הדבר, היא היחידה מהחברות שלה שאין לה טיק טוק, היא מבינה למה, היא גם מסבירה להם למה, אז בהחלט. ואגב, מכאן זה הגיע מהילדים עצמם שהתנגדו בעצמם.
אני יכול להגיד שהיו לי כמה שיחות שהבת שלי התקשרה אליי, אבא תסביר לי למה טיק טוק זה מסוכן, ושם אותי ברמקול מול כל החברות שלה. וזה היה ככה, זה היה ממש ככה, זה ככה התחיל. והצליחה לשכנע, חלק מהם פשוט להוריד ולוותר על טיק טוק, חלק אחרות לא, כי בסופו של דבר טיק טוק זה הרואין הסיפור הזה, זה פשוט לא אמיתי, היכולת של בן אדם לשבת ולצרוך את זה. אני יכול להגיד שאני רואה ילדים פשוט יושבים אחד ליד השני בטיק טוק, לא מדברים, לא עושים שום דבר, פשוט רואים סרטונים, עוד אחד ועוד אחד. בוא, זה סרטון של חצי דקה, דקה, שתיים, ואתה מריץ אותם ברצף, כאילו, תדברו, תעשו משהו, תתקשרו באפליקציה.
זה אפילו לא ילדים, הלוואי שזה היה רק ילדים, אני רואה לצערי גם חברים שלי בני 20 ומשהו, 20-30, יושבים זוג, יצא לי כמה פעמים לשבת עם חברים, יושב זוג אחד ליד השני, כל אחד בפלאפון שלו, אז למה אתם זוג?
כן, כן,
אגב,
זה ממש שבוע.
אגב, יש הצעת חוק שעברה בסנאט, זה ממש עלה לפני דקות ספורות, זה קפץ לי בפיד, שעברה הצעת חוק בסנאט, שכמובן דורשת עדיין את אישור בית הנבחרים ואת הנשיא וכולי, אבל זה יהיה סנאט, זה החלטה שמאשרת שלא יהיה טיק טוק במחשבים ממשלתיים. עדיין אולי לא מספיק, אבל זה כבר עבר בסנאט, כלומר זה משהו שהולך להיות הרבה יותר גורף מרק אינדיאנה ו... מה זה היה, אינדיאנה וטקסס?
כן.
אינדיאנה.
אז בואו נמשיך לנושא הבא שלנו. בואו נדבר על פסקיז. אז גוגל משיקה עכשיו באופן רשמי את התמיכה שלה בפסקיז לדפדפן כרום. אז זוהי מערכת שמשתמשת בתקן ה-Web Authentic, שמשתמש במפתחות הזדהות קריפטוגרפיים ייחודיים לכל חשבון שלכם, בדומה ל-SSH, למי שמכיר. זה לא משהו חדש ומטורף, אלא משהו שכבר, לא יודע, אני השתמשתי בו לפני כמעט 15 שנה. כקונספט נגיד, כקונספט. טוב, אז כל החברות הגדולות כבר הודיעה תמיכה בפסקיז, כך שגם אם יש לכם מחשב Windows, סמארטפון, אנדרואיד ואפל ואייפד של אפל, כל הפסקיז שלכם יסונכנו בין המחשבים. ויש פה קאץ', אם איבדתם את המכשיר שלכם ואתם רק צריכים להיכנס לחשבון הגוגל אפל שלכם, הכל מגובה. אז מה הקאץ'? זה עובד רק על Windows 11. זאת אומרת שאם יש לכם מערכת Windows 10, תשכחו מפסקיז של כרום. למה אתם שואלים? צריך טיפה רקע בשביל להבין. אז איך זה עובד? בואו נדבר על פסקיז או פסוורדלס, שזה בעצם התקן בגרסה השנייה של פידו אליינס, שהוא בעצם ארגון שנוסד על ידי חברות מסחריות. התקן מאפשר לכניסה מובטחת לאתרים, אפליקציות או כל מערכת אחרת. אפל הודיעה כבר לפני חודש שהיא תומכת בטכנולוגיה בגרסה 16. השבוע גם גוגל הצטרפה עם חום למשפחה, וזה פתח את האפשרות להשתמש בתקן הזה לכל מכשיר שחום תומך בו, וזה בעצם אומר כמעט כל מכשיר. אז מה היופי הקסום בתקן הזה? הוא בעצם מוריד את הצורך בסיסמאות. במקום סיסמאות הוא מספק לאתר תעודה, שבה האתר יכול לפענח את האתגר ולהחזיר אותו קצת שונה למשתמש. אז בוא נדבר על איך זה עובד תכלס. בשביל להבין איך זה עובד, צריך להבין איך מערכת תעודות סרטיפיקט עובדת. אנחנו משתמשים במערכת עם שתי תעודות, אחת פרטית ואחת, והשנייה ציבורית. הקונספט הוא שלכל אתר או אפליקציה שאנחנו מייצרים תעודה פרטית, ואת התעודה הציבורית מעבירים לאותה מערכת. התעודות מיוצרות על ידי שימוש בקוד רנדומלי, נחזור לזה ממש עוד רגע, ואז במעמד הכניסה המכשיר שלנו, לאחר שבידע שאנחנו, מי שאנחנו, על ידי שימוש בביומטרי או בסיסמה, מייצר קוד רנדומלי, לוקח את הפרטים שמזהים אותו, את אותו מכשיר, בשרת, מצפין אותם עם התעודה הפרטית, ומעביר לשרת. השרת מקבל את הקוד המוצפן, משתמש בתעודה ציבורית לפענח את הקוד. אם הוא מצליח לפענח את הקוד, הוא רואה את כל הפרטים, אז הוא לוקח את אותו סטרינג או קוד רנדומלי שלנו, מעביר אותו הכל בפלוס אחד עם קסור, ומעביר חזרה אלינו. הלקוח יכול לוודא בצורה הזאת שהאתר באמת מחזיק בתעודה שלו, וככה שני הצדדים מזהים אחד את השני. יש פה זיהוי לשני הצדדים, שזה משהו שעד היום לא היה קיים. כשאנחנו נכנסים לאתר כמו גוגל או אתר של בנק, אז אנחנו מספקים את היוזר, מספקים את הסיסמה, ומקווים שהוא יאשר אותנו. במצב הזה בעצם כל הצדדים מאשרים שיש תקשורת פה, ואנחנו מכירים את הצד השני. מה שזה נותן לנו זה אם תוקף מגיע לתעודה הציבורית, אין לו מה לעשות איתה. היא רק נועדה לעבודה עם התעודה הפרטית שנמצאת במכשיר, וגם ככה היא תעבוד אך ורק דרך רק לאתר או לאפליקציה הספציפי מאוד. גוגל, אפל ומייקרוסופט יספקו לכם סנכון מלא של התעודות בכל המכשירים שלכם לנוחות מלאה. הבעיה האמיתית מתחילה בעובדה שאנחנו מייצרים תעודות על ידי שימוש בקוד רנדומלי, מה שדיברנו מקודם, ולא משהו מובנה. אני אסביר. כשמייצרים תעודות, אנחנו מייצרים אותן על ידי שימוש בתעודה גבוהה יותר, ולכן הן בהגדרה כבר מוצפנות ומובטחות. אם הייתה לנו יכולת להעביר את התעודה, את תעודת ה-CA, את תעודת האבא של התעודות שיצרנו בין הפלטפורמות, זה היה מלנו ממש קל לעבור בין פלטפורמות. כי אז היינו יכולים לייצר תעודה עם ה-URL של השרת, וזה היה תמיד אותה תעודה עם אותה חתימה בכל הפלטפורמות. הדרך כרגע מייצרת לנו תלות בחברות ולא מאפשרת לנו לעבור בין הפלטפורמות בצורה קלה ונעימה. כן, יש אפשרות לייצר תעודה פרטית אחת בכל פעם, אבל בעולם שלנו לכל אחד יש עשרות אם לא מאות שירותים בהם אנחנו צריכים להחזיק תעודות, וזה לא יעיל לעבוד עם מכשיר אייפון ומחשב מייקרוסופט או אנדרואיד ומחשב מק. נחזור לקט שלנו ממש ממש ממקודם. חום גם לא שומרת את התעודות על הדפדפן, הוא הרי לא מובטח ולא בעל יכולת שמירה על אוצר כזה חשוב. במקום זה, התעודות נשמרות על מערכת ההפעלה, כך שבאנדרואיד יש לנו ממש מערכת לשמירת תעודות מובנית, ובווינדוז יש לנו גם מערכת כזאת, ובגרסה 11 היא נקראת Windows Hello. כן, שוב פעם עשו לווינדוז 10 כיפה אדומה. יש בעולם 70% משתמשי ווינדוז שמשתמשים בגרסה 10, ואף אחד לא באמת סופר אותם. אז מה עושים? לוואקום הזה נכנסות חברות שמספקות שירותי ניהול סיסמאות חיצוני. כן, בדיוק כמו One Password, Last Pass וחבריהם. הם תמיד יוכלו לתת לנו את הסנכון לכל מקום שנרצה, בכל אפליקציה שנרצה, כי זה בדיוק הסיבה שאנחנו משלמים מהם על זה. אני חייב להגיד גם עוד משהו, שאם אתם רוצים לעשות לוגין דרך רום מהמחשב, ואתם מחזיקים טלפון, יש שימוש בבלוטוס בשביל לוודא שאתם נמצאים ליד המחשב. כן, אמרתי בלוטוס והבטחת מידע, זה לא מסתדר לנו, אבל זה רק נועד לוודא שאנחנו שמה.
בדיוק, כן. זה לא בדיוק לא מסדר. עכשיו אני אגיד לך ככה, קודם כל אני לא מסכימה איתך שעשו למשתמשי Windows 10 כיפה אדומה. נכון שעדיין יש 70%, אבל זה לא שכולם early adapters, ולא כולם ירוצו לפתרון הזה כל כך מהר, ויהיה כאן את החששות. ואגב, אני בטוחה ב-100% שאנחנו עוד לא צופים אפילו את בעיות הבטחת המידע שינבעו מהדבר הזה. אם זה השתלטות על התעודות, הנפקת תעודות מזויפות, אני לא יודעת עדיין, אפשר לשבת ולפתח בראש את התרחישים השונים. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שכל טכנולוגיה חדשה is meant to be broken. שבסופו של דבר אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאמרנו גם על פורטינט. תעדכנו את המכשירים שלכם. מישהו אמר לכם לא לעבור לווינדוס 11? עכשיו, בסופו של דבר, תצטרכו לעבור. אז גם אם זה תהליך, ויקח עוד שנה, שנתיים, שלוש, כן, מייקרוסופט זה חלק מהבייטינג שלה, לתעברו למכשירים המעודכנים. אל תישארו עם מערכת הפעלה מיושנת. הם אומרים את זה בפירוש, יש להם אינטרס כאן ברור. עכשיו, אני ברמה העקרונית, סופר בעד. אני חושבת שסיסמאות הוכיחו את עצמן כדבר לא רלוונטי, לא מספיק טוב. אימות דו-שלבי מציק מדי. כן, יש כאן יתרונות מאוד גדולים. נשאלת השאלה, האם אני בוטחת בהכרח שוב בתאגיד כזה או אחר, זה לא משנה בכלל אם אני קוראת לו עכשיו מייקרוסופט או אפל או כל תאגיד אחר, לתת לו את טביעת האצבע שלי, לספר לו לכל מקום שאני הולכת אליו, לתת לו את כל הסיסמות שלי, לתת לו לנהל לי את כל התעודות, אף פעם לא צריך להחליף. יש כאן גם את הבעייתיות הזאת, בסופו של דבר, בעיקר כשאני מסתכלת לדוגמה על מקומות כמו סין. האם הסינים יסוסו לכך שחברה אמריקאית תחזיק את כל המידע של של האנשים שם? לא בטוח. וכבר ראינו פרויקטים שהיו, אם אני לא טועה, ברוסיה, של פיתוח של מערכות הפעלה יהודיות למערכות צבאיות, כמובן לא ליום-יום. נוצרות כאן בעיות. אנחנו נותנים הרבה מאוד כוח לחברות שהן בסופו של דבר חברות מסחריות, שלא דווקא כפופות לחוק במדינות כאלה ואחרות. וזה נכון גם לגבי ישראל, לגבי אנגליה עם הסכסוך עכשיו עם מטא, איחוד האמירויות, סין וכו' וכו'.
אני אגיד כזה דבר. פידו אליינס, שזה בעצם מי שהבעלים של התקן הזה, זה אליינס שהגיע מחברות מסחריות, כמו פייפל, סמסונג וחברים שלהם. וכשאנחנו מדברים על אליינס בסדר גודל כזה, אנחנו גם מבינים שכל ההחלטות שנמצאות בו, כל הדרכים שמובילות אותו, הם איך לקדם את אותם חברות. כמו שאמרתי, אחד הקאצ'ים הכי גדולים שיש לנו פה, זה איך אנחנו, אני מסתכל על גוגל למשל, מסתכל על אפל למשל, המטרה שלהם זה הגן הסגור שלהם, זה העולם שלהם, אז ההחלטות שלהם, כמו למשל איך מייצרים את התעודה בצורה כזאת שאי אפשר לעשות אקספורט אחר כך, אי אפשר לעבוד ממקום אחר, ואני תלוי באפל, אני תלוי בגוגל, אפשר לשנות דבר אחד בכל הדבר הזה שעשינו, ויהיה לנו יכולת לעבוד בכל אותם מערכות בלי שום בעיה, בצורה מובטחת, וזה יעבוד טוב, זה פשוט יעבוד טוב, אבל הם בחרו לא לעשות את זה ולגרום לנו שכל אחד מהם יהיה גן סגור. דוגמה קלאסית, זה פשוט דוגמה קלאסית.
כן, ממש. ממש, אז אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר יש כאן הרבה מאוד אינטרסים, ומי שחושב שהאינטרסים של החברות האלה זה להגן עלינו, I would think again.
אבל צריך להגיד שהתקן עצמו הוא תקן מובטח, הוא תקן חזק, הוא המשמעותית יותר עדיף מסיסמאות היום, זה הדרך הנכונה, זה הכיוון הנכון, אני רק בא ואומר, עשיתם את הכל יפה, הכל נכון, די, נו, את הדבר הקטן הזה תשחררו לנו. אז בסוף אנחנו כן, אנחנו נשאר עם one password, last pass וכל החברים שלהם, כי הם היחידים שבאמת נותנים לנו את היכולת לעבור בין אנדרואיד, אפל, מייקרוסופט ו... להתמודד עם הכל ביחד. אז מה אנחנו, אני לא רואה דרך אחרת, אני פשוט לא רואה דרך אחרת.
כן, מסכימה איתך, מסכימה איתך לחלוטין. זה חלק מהמחיר שאנחנו כנראה נשלם.
טוב, אז אם מדברים על מחירים, אז במחיר של 74.99 דולר, אפשר לקנות את הסוודר המכוער של מייקרוסופט, שהשנה הוא עם קליפי. אז כמו בכל שנה, ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט הוציאה סוודר ייחודי לרגל חג המולד. היא בעצמה מכנה אותו מכוער, מה שנקרא מייקרוסופט אגלי סוודר. בעבר יצרה החברה סוודרים של Windows XP 95, שולה מוקשים הקלאסי עם העיצוב בדמות חג המולד, וחילקה אותם למשפעניות ומשפעני רשת. השנה החליטה מייקרוסופט להיזכר בקלאסיקה נוספת המסייע הווירטואלי קליפי. אז הסוודר הזה שהוא כל כך מכוער, אני לא יודע למה אנשים בו לובשים אותו בכלל, למה צריך את זה בכלל, אבל את יודעת שאם... כן, זה מסוג הדברים ש...
אתה יודע, זה
מסורת אמריקאית. תראי, המטרה מבורכת, כי כל ההכנסות מועברות לקרן צדקה, שעוזרת לסטודנטים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, להשיג תואר אקדמאי, שזה אחד. מצד שני זה מייקרוסופט, כל מה שהם יוצאו החוצה כמעט יקנו. מצד שלוש,
זה גם...
זה מסורת, זה מסורת. אז כן.
בדיוק. בארצות הברית יש את הקטע הזה של לבחור סוודר מכוער. אגב, אני באמת לא יודעת מאיפה זה הגיע. אני לא חושבת, אגב, שזה רק בארצות הברית. אני חושבת שזה גם באנגליה די חזק, הקטע הזה של ugly Christmas sweater. זה קטע. ואני כל שנה אומרת, אני רוצה כזה, וכל שנה אני שוכחת מזה. אז אם מישהו ממייקרוסופט מאזין לנו שנה הבאה, אני ממש אשמח לקבל את הסוודר המכוער. אני מבטיחה ללכת איתו, כי כל הזמן קר כאן באמירויות, כל הזמן מקפיאים אותנו עם מזגנים. אז אני מבטיחה ללכת איתו, וללכת איתו הרבה. אז ממש כדאי לשלוח לי כזה.
אני לא איש הסוודרים, את יודעת, אז אני לא נראה לי שזה מתאים לי. נראה לי יצאתי מזה ככה.
אז בסדר, רן ברזיק עשה עם זה משהו מעולה, הוא צחק על עצמו ועליהם, שכולם אמרו שזה נורא מכוער ואיך אפשר ללכת עם זה, אז הוא התראיין עם זה לטלוויזיה השבוע. אני חושבת שזה אקט גאוני, ואני מאוד גאה בו על הצעד הזה. אז אני מבטיחה גם לעלות לשידורים.
זה סוג של לצאת מהארון, אבל אמיתי לצאת מהארון. עם סוודר.
אז תראה, אז אני כאילו הכי, אני בעייתית, אני הולכת, אולי זה יוביל לאיזה ויכוח, אני לא סובלת אפל, אני לא סובלת אייפון, אני לא סובלת מקים, וזה לא כי לא ניסיתי. עד לפני כמה חודשים הייתי אומרת, טוב, אני לא אוהבת, אבל לא באמת ניסיתי. אבל לבעלי היה משהו מושה שנים, אייפון, אני תיאבתי אותו בכל ליבי, אני סניתי אותו, ניסיתי, הוא גם העביר לי את האייפון, היה לו עכשיו איזה אייפון פנוי, ניסיתי כמה שבועות, לא הצלחתי, זה לא נוח, לא אוהבת את זה, אין כפתור בק, זה מטריף אותי. ויותר גרוע מזה, ניסיתי, החלטתי בעבודה לפני איזה חצי שנה, אמרתי, די, כולם ממק, תפסיקי להתבחין, קחי מק, ולקחתי מק, באמת, אחד היפים, לא, אי אפשר לקחת את זה מאפל, המכשירים שהם פשוט יותר יפים. כאילו לנובו אני חושבת שמה שמוביל אותם זה, אנחנו מייצרים אחלה מחשבים, אבל הם מכוערים כמו השטן. זה כאילו נראה לי, אני לא יודעת אם מישהו חשב על זה, אבל לנובו הוא פשוט לפטופ מכוער, עובד פצצה, אבל לפטופ מכוער.
זה עוד מ-IBM, את יודעת, הסיפור הזה של מכוער.
כן, זה עוד מ-IBM ו-ThinkPad ולנובו, ואיך שקוראים לו, כולם מבינו למה התכוונתי, הוא מכוער. והמק הוא פשוט, הוא חתיך, והוא עשה לי את זה, ונורא נורא נורא רציתי לאהוב אותו. והייתי איתו איזה חודשיים, ונורא רציתי לאהוב אותו. והיה לו פה ושם פיצ'רים שממש חיבבתי, היה לו נגיד את הזה שאני יכולה לראות בקטן את השיר שאני מנגן בספוטיפיי, ולגעת לו במקלדת והוא יעלה לי את הווליום. אני לא אומרת, הוא מעוצב, הוא יפה. הוא מציק לי ברמות, ואחרי בערך חודשיים נשברתי וחזרתי ללנובו, אז כאילו זה לא שאני, אז אני ממש אחלה קייס להביא למייקרוסופט, רק אומרת, גם הטאבלט שלי זה סרפס, אז כאילו אני ממש אחלה קייס לקבל סוודר מכוער.
טוב, אז עם 1-0 ללנובו על אפל, אנחנו נעבור לנושא הבא. סיסקו חשפה פגיעה חמורה גבוהה מאוד, המשפיעה על הדור האחרון של טלפונים ה-IP שלה לביצוע קוד מרחוק והתקפות מניעת שירות, דוס. החברה הזהירה ביום חמישי, תקשיבו טוב, שצוות התגובה לאירועי הבטחת מוצר שלה, פסירט, מודע לכך שקיים POC לקוד הניצול באופן זמין באינטרנט, זאת אומרת, in the wild. עם זאת, סיסקו הוסיפה כי עדיין לא מודעת לניסיונות כלשהם לנצל את הפגם הזה בהתקפות. רגע. סיסקו לא פרסמה את קוני הבטחה כדי לטפל בבאג הזה לפני החשיפה, ואומרת כי התיקון יהיה זמין רק בינואר 2023. אומייגאד, סיסקו.
אז כאילו, אם מישהו במקרה, אם איזשהו האקר לא שם לב שיש פגיעות שיש לה ניצול, אז בעצם סיסקו באה ואמרו, אגב, יש פגיעות, יש חולשה, יש ניצול, ואנחנו לא הולכים לעשות עם זה כלום, כי אנחנו יצאנו לחופשת קריסמס, אז בוא נתראה בינואר. אז אני לא יודעת, כאילו, אני הייתי מעדכנת, הייתי אומרת, תעדכנו את הטלפונים שלכם, אבל אין איך, אז כאילו, תנתקו אותם מהרשת, אני לא יודעת, אין לי המתה אחרת.
ועוד איפה מותקנים הטלפונים האלה? באנטרפרייזים הגדולים, במקומות המשמעותיים, במקומות השווים, נו בחיינו, זה המקומות השווים האלה.
אז מה אתם מספרים לכולם, לפחות, טוב, סליחה.
כן, לגמרי. טוב, הנושא הבא שלנו, האקרים פרצו לעיריית אשדוד והפכו אותה למתחזה של פלטפורמת ביט. האקרים הצליחו להקים בשרת של עיריית אשדוד, תחת השם המתחם שלו, אשדוד מוני אייל, אתר שמתחזה לביט. האתר המתחזה אסף את פרטי כרטיסי האשראי, הוא גם ביצע הזדהות מול חברות האשראי, כדי שאלו ישלחו ללקוח קוד אימות. בגלל שאתר עצמו נראה מאוד אמין לתושבים שלא חשדו והקישו גם את קוד האימות לתוכו. אומייגאד. וכן, וברגע שנחל הצלחה והשיג את פרטי האשראי והקוד, החזיר האתר הזדוני את הלקוח לאתר האמיתי של ביט. האדם שהתפתה לתת את הקוד הזיהוי עלול להיות בבעיה מול חברת כרטיסי האשראי, כאשר יבקש לתבוע את כספו חזרה, כי הוא הכניס את הקוד אימות. מי שלא יודע, קוד אימות זה הפופ-אפ המטריד הזה שאנחנו רואים ומקבלים אס-אמס. אם אתם יודעים או לא, הפופ-אפ הזה בעצם עולה יותר לחברות שרוצות לסלוק עם זה, כי זה בעצם מוודא בצורה הרבה יותר יעילה וחד-חד ערכית, שמי שעומד מולנו זה באמת אותם בעלים של הכרטיס אשראי, אז זה עולה יותר ברמה של אחוזים, פרמיה. מה את אומרת? זה משמעותי?
ואגב, בטח שזה משמעותי, כי גם שיבואו הבנקים ויגידו מה אתם רוצים, אתם הכנסתם את הקוד. אז הם לא יחזרו את הכסף. אז מי שנפגע ככה, לצערי, לא יקבל את הכסף, הוא בצדק, כי הקוד נשלח והוכנס. עכשיו, מה זה בצדק? בצדק מבחינת הבנקים, לא בצדק מצד המשתמש התמים. מי שעלה על זה, אגב, זה באמת רן ברזיק, מי שבא והסיר, זה העיתונאי רן ברזיק, שהוא איש טכנולוגיה, אדם מאוד יקר. ואני לא אפרט כאן את כל הפרטים, אבל אני יכולה להגיד שיש חשד שזה קורה בעוד כמה מקומות בארץ, even as we speak. ההמלצה שלי זה פשוט לא ללחוץ על קישורים, לא לקבל, קיבלתם אס-אמס, לא, פשוט לא, פשוט להיכנס בצורה ידנית, למרות שבמקרה הזה, כאילו נורא קשה לעלות על דבר כזה, אתה נכנס לאתר של אשדוד מוני אי-אל, ועל פניו זה נראה לגיטימי, עכשיו זה לא העמוד הראשי, אז בגלל זה אני אומרת שאם תיכנסו בצורה יזומה לאתרים שונים, ותגלשו משם למקומות שאתם מחפשים, כנראה שלא תגיעו לעמוד המתחזה הזה, כי הוא לא מתנדקס והוא לא יופיע בעמוד הראשי, כנראה, אלא אם כן מישהו צריך לעשות פוינטרים חדשים, זה כבר פריצה קצת יותר מורכבת. לצערי זה נורא בעייתי, כי אני רואה, שמה, השבוע, אני לא יודעת אם יצא לך לראות, השבוע בקהילה, בבטוחים אונליין, בקהילה שלי בפייסבוק, עלה מקרה של אדם מאוד מאוד מודע, אני מכירה אותו אישית, הוא אחד מהאנשים הראשונים שנכנסו לקהילה, והוא דיווח על מקרה שבו הוא נכנס לאתר שנראה כביכול, האתר של חברת הוקה, של חברת הנעלי ריצה, עשה שם רכישות, אתה רואה גם פופ-אפים באתר הזה של דוד מרמת גן רכש דנה מבאר שבע רכשה, אז אתה רואה שבאמת שמות ישראלים, ראיתי גם לא רק שמות ישראלים ולא רק בארץ, וזה אתר שנראה יפה, סיומת קום, מה שנקרא לא החשודים המיידיים. ברגע שקצת חופרים יותר לעומק, אני בתוך כמה שניות הבנתי למה הוא מתחזה, אבל זה דורש עין יותר מיומנת, ואנשים נופלים בזה המון. ומי שאומר, אני לא יכול ליפול, אני אומרת את זה קבל עם ועדה, אני יכולה ליפול. מספיק דקה אחת של חוסר תשומת לב, אותו בחור שנפל, הוא לא מאלה שהייתי מצפה שיפלו. וזה רק היה עוד הוכחה שכל אחד יכול ליפול, אז באמת תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו. אתם עושים רכישות ברשת, אתם משתמשים בכרטיס האשראי, בעיה.
אני חייב להגיד שבסופו של דבר, כשמדברים על אירועים כאלה, אף אחד לא חף. הקרים או תוקפים, הם תמיד ידעו להגיד את הדבר הנכון בצורה הנכונה, והם יעבדו על לפחות אחוז מסוים באוכלוסייה. אז לפעמים זה אנחנו, לפעמים זה אנשים אחרים, ולרוב זה יהיה אנשים מבוגרים או אנשים שאין להם בכלל מודעות. וזה משהו שצריך לשים אליו לב. ותמיד, תמיד, תמיד, מישהו חדש ימציא משהו חדש שיעבוד על יותר אנשים. זה תמיד ככה, זאת הדרך. עצוב, אבל זה בדיוק הכיוון.
לגמרי, ולהישאר מעודכנים, כי דברים כאלה, אני משדעת כמה שאני יכולה בקהילה להעלות, כל פעם שאני רואה משהו חדש כזה, אני מעלה אותו, וכמובן לא רק אני, יש עוד המון אנשים שמעלים דברים, וזה באמת מפורח, ואני מזמינה את כולם להעלות מה שראיתם, תכנסו לקהילה, תשתפו אותנו, זה עוזר לאנשים, אבל זה לא מספיק. עם כל אהבתי לקהילה, וכידוע אני משקיעה בה המון מזמני ומרצי וכולי, זה לא מספיק, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים על כמעט 20,000, יכול להיות שכבר עברנו את ה-20,000 בימים האחרונים, זה כלום. זה, כאילו זה המון, אבל זה גם כלום.
תמיד יהיה עוד סיפור, תמיד יהיה עוד איזה משהו, תמיד יהיה איזו טכניקה. אם אתם רוצים להכיר יותר את הקהילה, להכיר קצת את הדברים, תצטרפו לקהילה, ואולי תלמדו על עוד איזה מקרה חדש, שאם אתם אוהבים להישאר on top of things, מה שנקרא. הגענו לסוף התוכנית. אז אני רוצה להודות קודם כל לבועז פירסט, שהוא העורך של התוכנית. אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס, שמשדרת מארץ רחוקה.
כן, כן. נהנת אבל.
נהנת, הכי חשוב.
זה שמר עלינו קדים.
הכל בסדר.
אני רוצה להודות לך, רותם, על הארגון והיוזמה ואיסוף הכתבות, וזה סתם שתדעו שכל פרק כזה זה לא פשוט, אנחנו באים, פותפים מיקרופון ומתחילים לדבר. זה נראה נורא קל מהצד, זה לא כזה קל, אז כל הכבוד לך על היוזמה וההגשה הנהדרת.
בשמחה, בשמחה, חלק מהעבודה כרגע זה גם בועז, זה בדיוק העניין. אז תודה גם לבועז על הכתיבה ועל העזרה ועל התמיכה, ואני חייב להגיד, אנחנו פודקאסט עצמאי, ללא מטרות רווח, ועושים את הכל כהובי, רק בשביל לשרת את המאזינים שלנו וללמד ולעזור לאנשים להיות יותר מובטחים. זה מה שאנחנו עושים, זה העבודה שלנו. אז שיהיו עוד כתבות, עוד דברים מעניינים לדבר עליהם, שיהיו עוד פאנליסטים, תמיד טוב שיש לנו, ואנשים טובים ואיכותיים שבעצם מכירים את העולם הזה ויכולים לתת קונטקסט לאנשים בדיוק על הנושאים האלה של הבטחת מידע, של טכנולוגיה, איך להסתכל עליהם ולתת את הזווית האישית שלהם על הדברים האלה, כי בסופו של דבר החדשות שלנו הן לא באמת חדשות טובות לכל אחד והן לא מתאימות לכל אוזן. אנחנו צריכים לפעמים קצת את העזרה בלקבל את הפרופורציות של איך הדברים קוראים בפועל, או מה המשמעויות של הדברים האלה. מה שנקרא חדשות עם קונטקסט. אז מי, תודה רבה. אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!